אוקיי, נתחיל. אני רוצה לפחות לסיים היום את את החלק הזה של המהלך, לדבר על על התשתית לפני שאני מגיע למחויבות לדבר השם עצמה, זאת אומרת, בהנחה שיש דבר השם, למה מחויבים אליו, אז אני אסכם את זה באופן, באופן כזה. יש איזשהו מכלול של, אני לא מדבר עכשיו עוד פעם, על, לא חוזר אחורה על ראיות לקיומו של אלוקים, על על הסבירות בזה שהוא יתגלה, על זה שהמוסר לא יכול להיות, כל מה שדיברנו קודם אני כבר לא חוזר עכשיו, אני רק רוצה לסכם את העניין, נקרא לזה ההיסטורי. בהקשר ההיסטורי, אז יש כמה נקודות שנראות מאוד ייחודיות להיסטוריה שלנו. אולי דבר ראשון, זה התפקיד המרכזי, המהותי, של התורה ושל התרבות שבתוכה, כן, היא ניתנת, התרבות שלנו, לערכים ולמוסר שרווח כיום בעולם. נדמה לי ש בעניין הזה קשה להתכחש, למרות שהיום זה נראה טיעון הרבה יותר חלש, כי בסך הכל ערכי המוסר האלה מקובלים בכל העולם, מי מקיים אותם יותר מי פחות, גם אנחנו לא תמיד מצטיינים, אבל נדמה לי שבעבר זה היה, זאת אומרת כשמסתכלים על העבר זה טענה הרבה יותר חזקה, זאת אומרת יש פה איזושהי הליכה נגד הזרם המקובל לכיוון של מוסר שעד ימינו, עקרונותיו בעצם קיימים עד ימינו, ואני חושב שבאופן די ברור הוא מגיע מהתנך ומעם ישראל במידה מרובה. אני כבר לא מדבר על עקירת עבודת האלילים וכל האכזריות והקדת הילדים גם והשחיתות שהייתה נפוצה בעולם. ושוב אני אומר, אני לא רוצה לטעון את הטענות האלה לגבי היום, אני טוען את הטענות האלה במובן ההיסטורי, זאת אומרת, מאיפה זה הגיע מאיפה זה ניתן. כי הדברים האלה יש להם איזושהי משמעות כשאנחנו מסתכלים על התגלות, אז במובן הזה לפחות, גם אם לא במובן הדתי, אבל במובן המוסרי והערכי, בהחלט נראה שיש פה איזשהו סוג של מתן תורה, זאת אומרת, איזשהו סוג של התגלות, באים ערכים ניתנים אדם, לקבוצה מסוימת, ומשם זה באמת מתפשט לכל העולם, והיום, ברוך השם, אני חושב שזה כבר כמעט מוסכם ונפוץ מאוד, וזאת בדיוק המשמעות של אינטראקציה שקרויה התגלות, זאת אומרת, האינטראקציה עם הקדוש ברוך הוא שנותן משהו, ודרך המעמד הזה זה נפוץ לכל העולם, למרות שמדובר רק על המוסר, ודיברתי כבר שהמוסר לא יכול להיות התכלית האחרונה של של העניין הזה. עד היום, עד היום נדמה לי, גם אחרי שזה עבר סקולריזציה, כן, חילון, השיח המוסרי משתמש הרבה פעמים בז'רגון דתי, כן, איפה צלם אלוהים, כן, של האדם, כל מיני טענות, ציטוטים כמובן, עשרת הדיברות וכולי, אנשים שהם אתאיסטים מוצהרים, ממשיכים להשתמש בז'רגון הזה, וזה מעיד, אני חושב, על שני דברים. מעיד א', כמובן, על מקור הדברים, אבל שמקור הדברים הוא שם, גם אם אתה בסופו של דבר לא מקבל את המעטפת הדתית שהייתה להם פעם, וב', נדמה לי, למרות שעל זה כמובן אפשר להתווכח, אבל נדמה לי שישנה איזושהי תחושה, גם מי שלא מודה בזה כלפי עצמו, שזה בא משם, זאת אומרת שבלי זה אין לערכים האלה תוקף אמיתי, ועל זה דיברתי בשיחה הרביעית על הראייה מן המוסר. כן, שבעצם בלי הז'רגון הדתי לעשות שיח מוסרי בז'רגון חילוני לא מעורר אמון, ובצדק, כי פילוסופית לדעתי הוא לא תקף, אבל אני חושב שהכוח שלו בעולם הוא חלש, הוא חלש גם ביחס לאנשים שלא מקבלים את האמונה הדתית, כן, לא מקבלים את קיומו של אלוקים כטענה עובדתית, והם גם לא יודעו בזה שזה שיח חלש, אבל העובדה שממשיכים להשתמש בז'רגון הדתי, נדמה לי שאומרת בכל זאת משהו, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, זה כמובן השרידות, שרידות של עם ישראל, אני מתכוון. אין, אני חושב שאין דוגמה נוספת לשרידות כזאת בהיסטוריה של העולם, אני לא מדבר על משך השנים, אני לא יודע, הסינים זה יכול להיות שזה בערך אותו זמן, אני לא בדקתי בדיוק, אבל תחת האילוצים, הרדיפות, הבעיות שאיתן העם הזה התמודד, אני חושב שהשרידות הזאת אין לה אח ורע. יש אגב טוינבי, כן, היה היסטוריון אנטישמי ידוע, והתמחה בשרידות של תרבויות עתיקות, זאת הייתה ההתמחות שלו, והוא בעצמו אמר, כאנטישמי, הוא אמר שאין לזה אח ורע, זאת אומרת, לתופעה הזאת של של השרידות של עם ישראל, ואני לא מדבר שתוך כדי ההישרדות הזאת, העם הזה ממשיך ליצור, כן, יצירות כמו התלמוד, המשנה, הפרשנויות, הוא מצליח לשמר את ההלכה כאיזושהי מסגרת בכל העולם, למרות הפיזור, למרות שאין היררכיה פורמלית, לאומית, כן, שתגבה את המסגרת התרבותית הכללית הזאת, אין מישהו שיאכוף את זה, ועדיין אוסף של קהילות שמפוזרות בכל רחבי העולם, ממשיכות לשמר א' קשרים, ב' שיח משותף, עם המחלוקות ועם מנהגים השונים כמובן, והכל, כל זה נכלל בתוך המסגרת של השיח ההלכתי תלמודי, שאת הדבר הזה לדעתי, לזה ודאי אין אח ורע. זאת אומרת, לזה אין אח ורע אפילו בעם שנמצא במקום אחד. אני לא מדבר על עם שהיה מפוזר בכל העולם, דיבר בשפות שונות, לא הכירו אחד את השני, ותקשרו עם יוני דואר, ולא עם אינטרנט. אז לעניין הזה ממש אין אח ורע, אני פעם דיברתי על זה בהקשר של האופי של התלמוד, שהוא אופי נורא מוזר במבט ראשון, כי יש שם איזשהו אוסף של קשרים אסוציאטיביים בין טענות, בין סוגיות, מעבר מנושא לנושא, החלוקה מאוד לא ברורה ולא נשמרת, החלוקה של הנושאים, המסע ומתן לא מסתיים במסקנות ברוב הגדול של הסוגיות, מין איזשהו סוג של איזשהו שיח חופשי כזה בין אנשים על כל מיני נושאים שונים ומשונים, וזהו, שנשאר באמצע, תקוע באמצע, ואת הדבר הזה ממסגרים וקובעים בתור הקודקס, כן, או לא הקודקס, הקאנון, של היהדות. זה נורא, נורא מוזר. היינו מצפים שזה יהיה משהו כמו שולחן ערוך, קיצור שולחן ערוך, רמב״ם, לא יודע, מין זה כללים יותר מוגדרים וחד משמעיים. גם שם לא הייתי מצפה, הייתי מצפה לאיזשהו כללים יותר סיסטמטיים. ברמב״ם זה אוסף של הלכות, אבל, וממוינות, אבל לא כללים מסודרים שמהם אפשר לגזור את המסקנות. כל הסיפור הזה בנוי בצורה מוזרה מאוד. אני חושב שלפחות במבט אחורה, אפשר לראות איזשהו סוג של חוכמה קולקטיבית מאוד חזקה במבנה הזה של התלמוד, בגלל שאם היו קובעים שולחן ערוך כזה במאה החמישית, אם היו קובעים שולחן ערוך כזה בתור הקאנון היהודי, זה היה מתפרק אחרי 100-200 שנה. כיוון שטקסט קשיח שקובע קביעות חד משמעיות, וצריך להתיישם במקומות מאוד מאוד שונים, עם צורות חשיבה מאוד מאוד שונות, עם אילוצים מאוד מאוד שונים, בתקופות מאוד שונות. אנחנו מדברים על השתמרות של, לא יודע מה, כמעט 2000 שנה, נגיד מתחילת הגיבוש של התלמוד, וזה עדיין ממשיך להיות הטקסט שקובע את איך אנחנו מתנהלים, שבתוכו מתנהל השיח והדיון והוויכוח. אין שום סיכוי להשיג דבר כזה. אם לא היו קובעים קאנון, אז לא היינו פה היום. אם היו קובעים קאנון כמו השולחן ערוך, שוב פעם לא היינו פה היום, כי הוא היה מתפרק אחרי 100-200 שנה. הפטנט שאותו מצאו, שקובעים קאנון, so called, משהו שהוא הכי לא נראה כמו קאנון, איזשהו סוג של שיח חופשי כזה, עם דעות שונות, בלי הכרעה, כל אחד יכול להוכיח כל מיני דברים מכל מיני סוגיות, ולהתווכח, וקשה מאוד להגיע למסקנות ברורות. דווקא הדבר הזה, נדמה לי, בסופו של דבר, עזר לנו לשמר את את מסגרת השיח הזאת שתכיל בתוכה את כל הניואנסים והדעות וצורות החשיבה, הכל נמצא ומתנהל בתוך השיח התלמודי. והדבר הזה, כן,
זה בדיוק הטענה של המהר"ל והמשל נגד השולחן ערוך. הם לא הסכימו עם כל הרעיון של שולחן ערוך.
נכון, זה מה שנקרא פולמוס פולמוס הקודיפיקציה, אצל מנחם אלון, הוא כתב על זה בספר המשפט העברי, הוא בעצם דיבר בעיקר על שני פולמוסי קודיפיקציה, אחד זה סביב השולחן ערוך, ואחד זה סביב הרמב״ם. ובשני ההקשרים האלה, כן, במאה ה-12, 13 והלאה זה הרמב״ם, ובמאה ה-16 זה השולחן ערוך, והרמ"א, התעורר פולמוס מאוד מאוד חזק, אני מדבר פנימי, פולמוס שכל גדולי הרבנים והפוסקים יצאו נגד הקודקסים האלה, והטענה הייתה בעצם טענה עקרונית נגד קיומו של קודקס, באשר הוא, לא בגלל רמב״ם ספציפית או שולחן ערוך ספציפית, לא מוכנים לקבל צורת חשיבה כזאת. לא מוכנים לקבל צורת חשיבה כזאת, והסיבות הן אותן סיבות שאני חושב שתיארתי כאן.
בסוף השולחן ערוך התקבל.
נכון, השולחן ערוך בסופו של דבר התקבל, זה אני חושב מילה קצת מוגזמת, אבל כן, הוא מהווה איזשהו סוג של שלד כשמסביבו, אגב, הנושאי כלים הראשונים של השולחן ערוך, גדולי הפוסקים של המאה ה-16-17, קבעו כלל שאין לאורות הלכה מתוך השולחן ערוך. אין לאורות הלכה מתוך השולחן ערוך. אחרי זה באו פוסקים במאה ה-17-18, ואמרו, כיוון שסביב השולחן ערוך יש נושאי כלים, שמתווכחים עליו ומביאים את המקורות מהגמרה, ודנים ומסייגים וכולי וכולי וכולי, זה מה שמתיר לנו לפסוק מהשולחן ערוך. העובדה שהוא לא נשאר שולחן ערוך, זה מה שמתיר לנו לפסוק ממנו. זאת אומרת, יש פה איזושהי התקבלות של השולחן ערוך, ואם תראו עד היום כמה עמדות שונות נמצאות בתוך העולם ההלכתי, שכולם נתלות בשולחן ערוך, אז תבינו עד כמה הקיבוע של השולחן ערוך הוא קצת אשלייתי. זה לא באמת קיבוע אמיתי, הנושא כלים שלו חולקים עליו כמובן, זה לא רק האנשים שמסביב, לכן אני חושב שההישרדות של מערכת, שהיא מצד אחד כל כך גמישה, אבל הגמישות הזאת היא זו שאפשרה לה לשרוד, היא באמת תופעה מאוד מאוד ייחודית. אני לא חושב שיש עוד תופעה כזאת בעולם, בתרבות, איזושהי תרבות ששרדה באופן כזה. אני לא מדבר אפילו כן על אמירות שנשמעות היום כבר ממש פתטיות, כמו כיבוד דעות הזולת וניהול ויכוח מתורבת, אבל כן, יש לנו איזושהי זכות יוצרים בעניין הזה, אני חושב, למרות שאנחנו לא כל כך מצטיינים בזה בזמן האחרון, וזה חלק ממה שאפשר את אותה שרידות, זאת אומרת, דווקא בגלל שלא הייתה הכרעה שזרקו הצידה את כל מי שלא הוכרע כמותו, אלא כמו שהמשנה בעדויות אומרת, השאירו את דברי המתאר בין דברי האוסרים, את דברי המיעוט בין דברי הרוב, את כל זה השאירו לדורות, כיוון שיש איזשהו סוג של אידיאליזציה של המחלוקת, או של ריבוי הדעות. והאידיאליזציה הזאת היא מאוד חכמה, גם במובן של השרידות. אנשים חושבים שזה תשלום שאנחנו משלמים בשביל המוסר, או בשביל היחס הנאות, כלפי הדעות האחרות, אני חושב שקודם כל יש לדבר הזה ערך שרידותי. זאת אומרת, קודם כל זה אינטרס. זה אינטרס כיוון שבלי זה אנחנו לא שורדים. זאת אומרת, אם כל מי שמנצח זורק את כל השאר הצידה, לא יישאר זכר מכל המערכת הזאת. זה לקח מעניין, אני חושב, גם לימים האלה, אבל אני לא אכנס לאקטואליה. בכל אופן, אז השרידות זה הדבר השני. אם יצירות וההתפתחות לאורך התקופה הזאת, תקופה של הפיזור וחוסר מערכת מאורגנת שבתוכה אנחנו פועלים, המערכת המארגנת שבתוכה אנחנו פועלים היא ספר, היא לא מוסדות חברתיים ולא שלטון כלשהו, בטח לא עם משטרה אפקטיבית, זה פשוט ספר, יש ספר שבתוכו אנחנו חיים, התלמוד, זה דבר מדהים, זאת אומרת אנשים, אני אחוזית, כל פעם שאני מדבר על זה אני מתרגש, זאת אומרת, אחוזית פעלות מהדבר הזה. זה אין תופעה כזאת בעולם. זה מדהים, הדבר הזה. כן, אני אף פעם לא מצליח להבין את האנשים שהתלמוד לא מדבר אליהם, אני לא יודע, מבחינתי זה ממש, זה נשמת אפנו. זה, מי שלא מתפעל מזה הוא אטום, במובן מסוים בעיניי. בכל אופן,
אבל אפשר שאלה?
כן.
לא הבנתי מה אתה בא להדגים באמצעות זה שעם ישראל שרד? את ההבטחה האלוהית בתנך?
אני מגיע לזה עוד מעט. קודם כל אני מצביע על ייחוד. אחרי זה נראה מה זה אומר הייחוד הזה. אוקיי? אז זה דבר שני, כן? אז עוד פעם, המורשת, המקור של הערכים, ההפצה שלהם וכו', השרידות שלנו עם היצירה שתחת האילוצים, עם היצירה שנעשה תוך כדי התהליכים האלה. הדבר השלישי זה החזרה לארץ, התממשות נקרא לזה גאולה, לא יודע בדיוק, אבל החזון של הנביאים אחרי אלפי שנות גלות, חוזרים לפה, חידוש השפה והלאומיות, כן, וילה בג'ונגל אם תרצו, כלשונו של מישהו שאני לא אוהב, ועוד תופעות שאנחנו כבר קצת ליבנו גס בהם. גם הדברים האלה הם דברים די יחידאיים בהיסטוריה של העולם, בטח כשאנחנו מדברים על היסטוריה של רדיפות והשמדות ולאורך אלפי שנים, כמובן בשואה במאה ה-20 זה היה כמעט, או לא כמעט, היה הפסגה של כל העניין הזה, ותוך כדי זה עם המשקל הסגולי האדיר של יהודים בתוך היצירה בחזיתות השונות של התרבות העולמית, בעיקר המערבית, אבל תרבות העולמית, אני מדבר על אומנות, על מדע, על ספרות, על כל התחומים, אידיאולוגיות, כל מיני תכונות שבעיניי הבולטות הזאת קשה להתעלם ממנה כתופעה סטטיסטית. אני אוסיף לזה אולי גם את נקרא לזה את האנטישמיות הבוטה שיש בעולם כל הזמן, שהיא כמובן אפשר גם להסביר אותה כחלק מאותו תגובה לאותה בולטות שתיארתי קודם, אבל זה אני חושב לא הסבר מספיק אם מסתכלים על זה כך. אפילו היחס למדינת ישראל כל פעם מעורר אצלי תדהמה. אני לא חושב שיש דוגמה לדבר הזה שמדינה נלחמת נגד קבוצות שביסודן מובילות טרור ומובלות על ידי טרור, מדינה דמוקרטית, והעולם הנאור באופן די סיסטמטי יוצא נגד הדמוקרטיה ובעד הקבוצות האלה. זה ממש מוזר, אני לא יודע, אני לא חושב שיש עוד תופעה כזאת או הרבה תופעות כאלה בעולם. יש תמיד כמובן, כן, את הטענות האוריינטליסטיות והפוסט-קולוניאליות, התסכול המערבי על היותם קולוניאליסטים, שגורם להם תמיד לתמוך בכל מיני קבוצות אלימות, חשוכות ופרימיטיביות. יש איזושהי נטייה נוסטלגית כזאת במערב, או פטרנליסטית אפילו הייתי אומר, לתמוך בקבוצות אלימות ולא צודקות, כפיצוי לתסכול הפוסט-קולוניאליסטי שלהם, אבל זה לא מאפיין את המדינות, זה מאפיין קבוצות הזויות בצד השמאלי של המפה הפוליטית. היחס למדינת ישראל, עוד פעם, זה לא שכל המדינות הן ממש נגדנו כל הזמן ולא עוזרים וגוזרים לנו וגם תומכים בנו פה ושם, ועדיין ההתייחסות למאבק שמתנהל פה בעיניי מאוד מאוד לא מאוזנת ולא טיפוסית, בפרט כשמדובר במאבק כזה בין דמוקרטיה לבין קבוצות אחרות, שלהגיד שהן לא דמוקרטיות זה מחמאה, או איך הן מתייחסות כן למיעוטים ולנשים שלהם, לא של אחרים. ואיפה, איך ההזדהות העולמית הזאת, אפשר להבין אותה, שכל הזמן, כל הזמן עוסקים רק בעוולות שמדינת ישראל עושה. אני לא מצליח להבין את הדבר הזה, ועוד פעם, באמת, אני לא רוצה להיכנס פה לפוליטיקה, ובטח יש פה בעלי השקפות שונות, אבל סתם להסתכל על התופעה. אפשר להגיד, אם אנחנו יותר צדיקים או פחות צדיקים, אבל נדמה לי שההתייחסות הזאת היא התייחסות לא פרופורציונית. ויש משהו בהתייחסות הזאת שבעיניי הוא ייחודי וטעון הסבר. המכלול של התופעות האלה אומר שיש פה איזושהי תופעה מאוד ייחודית בתולדות האנושות. ואם אני מצרף את זה לכל מה שראינו עד עכשיו, אז זה אומר שבעצם יש ראיות לזה שקיים אלוקים, התגלה, או סביר מראש שהתגלה, מגיעה מסורת שהוא התגלה, ההתגלות הזאת הורישה לעולם סט של ערכים שעד היום בעצם הוא השלד שעליו בנויה החשיבה הערכית של העולם. כמובן, היום כבר נושאים אותה אנשים רבים, אבל זה השלד, ומי שנשא את המסר הזה, כן, עם ישראל, יש לו איזושהי היסטוריה מאוד 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 ייחודית, מהאספקטים שתיארתי כאן. מה זה, כן, הזכרתי את טוינבי, יש עוד, כן, מרק טוויין ועוד, כל הציטוטים ששמענו בבני עקיבא, אני לא אחזור אליהם כאן. השאלה, מה בעצם הדבר הזה הדבר הזה אומר. יש שני טיעונים שאפשר לטעון לגבי מיוחדות, וכאן אני רוצה להתייחס לשאלה שנשאלה פה קודם. אפשר לטעון מכוח המיוחדות הזאת שכנראה הקדוש ברוך הוא בעצם חולל את ההיסטוריה הזאת שלנו, הוא מלווה אותנו כל הזמן, ועובדה, רואים, יש משהו מאוד מאוד חריג ושונה בהיסטוריה שלנו. זאת טענה אחת. במקומות שבהם יש ניסים גלויים, או אני לא יודע, דברים מהסוג הזה, אז כן, אז זאת הפרשנות המתבקשת. אבל נדמה לי שלפחות בדורות האחרונים, כשאנשים מדברים על ניסים, הם קצת נסחפים. זאת אומרת, החזרה של עם ישראל, ההצלחה להקים מדינה, ניצחונות במלחמות, או כל מיני הצלחה של המדינה הזאת, וכו' וכו', זה אכן חריג. אבל חריג ונס זה לא מילים נרדפות. זאת אומרת, השאלה אם אני יכול לשים את האצבע על משהו שקרה פה נגד חוקי הטבע. כי לא כל דבר חריג הוא נגד חוקי הטבע. אני אתן למשל, לפני שאני אכנס יותר לעניין הזה, אני אתן אולי רק פרשנות אפשרית אחרת לאותה חריגות, שגם היא קשורה למעורבות של הקדוש ברוך הוא, אבל בלי ניסים. זאת אומרת, גם אם הקדוש ברוך הוא לא חולל את החזרה שלנו לארץ, ואת הניצחון במלחמות, ואת השרידות, ואת כל מה שדיברתי קודם, עדיין יכול להיות שהתרבות שאותה קיבלנו ופיתחנו סביב התורה שקיבלנו, היא זו שעזרה לנו לשרוד באופן טבעי. זאת אומרת, עם שזאת התרבות שלו, ישרוד יותר טוב מעמים אחרים בתהליך טבעי, לא בגלל מעורבות של הקדוש ברוך הוא, אלא כי התרבות הזאת יש לה איזשהו סוג של כוח, או יכולת שרידותית, כן, אדפטציה אם תרצו, שאין לתרבויות אחרות. עכשיו זה גם הסבר אפשרי, כי אחרי שיש לנו תרבות כזאת שצריך לחזור לציון וזה, והובטחנו שנחזור לציון והכל, אתם מבינים שלא צריך באמת שהקדוש ברוך הוא יתערב כזה שנחזור לציון. זאת מספיק שיש אתוס כזה, שמלווה אותנו כבר אלפי שנים, בשביל שיקומו כמה אנשים עם יוזמה, טוב שהדוסים לא שלטו בכל הסיפור הזה, מישהו גם היה צריך לעשות משהו, ובסופו של דבר העסק הזה מתממש. זה שהוא מתממש זה לא חייב להיות מעורבות אלוקית ניסית, ישירה. זה יכול להיות תוצאה של אותה תרבות שבתוכה אנחנו חיים ופועלים כבר אלפי שנים, שמקורה בקדוש ברוך הוא. אז זה מה שנקרא טילים דור שלישי, כן, אתה שגר ושכח, כן, אתה ממחיל איזושהי מורשת או איזשהו אתוס, תרבות כלשהי לעם ישראל, ומשם ועלה הסיפור הזה עובד, כמו שהוא עובד. זה לא צריך שהקדוש ברוך הוא יעשה את הדברים האלה, כי אני קצת אלרגי לראיות למעורבות של הקדוש ברוך הוא מכוח חריגות, כמו שאני אדבר על זה עוד מעט. אז לכן, כן, אני דיברתי על זה, אני חושב בעבר, ואני גם כתבתי על זה, שאני לא חושב שיש מעורבות אלוקית אקטיבית בהיסטוריה, לפחות בדורות האחרונים, וכל הראיות שתמיד מביאים, והניסים הגלויים וכל מיני דברים מהסוג הזה, הם לא ניסים, לא גלויים ולא מוכיחים שום דבר. אבל הם כן ייחודיים, הם ייחודיים במובן הזה, שזה כן אומר שיש פה משהו מיוחד בעם הזה, שמצליח לשרוד ולפרוח ולסגשג בתוך מערכת האילוצים הזאת, אבל המשהו הייחודי הזה לא בהכרח מוכיח מעורבות אלוקית. הוא לא בהכרח מוכיח שיש עזרה אקטיבית של הקדוש ברוך הוא שמקפיא את חוקי הטבע כדי שאנחנו נוכל לעשות את מה שאנחנו עושים. לא, ממש לא. אני לא חושב שיש איזושהי אינדיקציה לדבר הזה, אלא זאת תרבות שיש לה את הכוח הזה, ובמובן הזה גם זה משמעותי, כי זה אומר משהו על האיכות ועל המקור של התרבות הזאת. זאת אומרת, מעבר לשאלה האם הקדוש ברוך הוא עשה פה את הדברים האלה, אם הקדוש ברוך הוא עשה כל דבר ייחודי, אז הוא גם עשה את השואה, הוא גם עשה צונמי, הוא עשה המון דברים שעליהם פחות היינו מודים לו. אני לא חושב זאת המסקנה המתבקשת, זאת לא מסקנה, וזה גם לא מסקנה הכרחית לצורך הטיעון שאני מדבר עליו כאן. זאת אומרת, אני לא צריך את המעורבות של הקדוש ברוך הוא בהיסטוריה כדי לטעון את הטענה שאני טוען פה. עכשיו אני רוצה לעבור באמת קצת יותר לעניין הזה של הנדירות של האירועים וכו', כי אנחנו צריכים להבין מה זה אומר אירוע חריג או אירוע נדיר. תראו, אפשר להבחין בין שני סוגי אירועים בהקשר הזה. יש אירוע שהוא נדיר ומיוחד, ויש אירוע שהוא נדיר אבל לא מיוחד. שני אירועים, שני סוגי אירועים נדירים. לדוגמה, אם אני מטיל קובייה הוגנת, כן? זאת אומרת שהסיכוי שלו שקבל כל פעה הוא שווה, והיא נופלת 100 פעמים רצופות על 6, אז אני חושב שרובנו נסכים שזה לא סביר שמדובר במקרה. זה כנראה לא מקרה, אנחנו נחשוד, אולי הקובייה לא הוגנת, אולי מישהו היה מעורב פה, לא סביר שזה מקרה, כי זה אירוע נדיר ומיוחד, אוקיי? הסיכוי לזה של 100 פעמים רצופות 6, זה, אין איזה שום סיכוי, כן? זה 6 בחזקת מינוס 100, זאת אומרת, זה משהו בלתי נתפס, זה 70 אפסים או משהו כזה. זה סוג אחד. סוג שני, זה אירוע נדיר ולא מיוחד. לדוגמה, אני מטיל קובייה 100 פעמים ויוצאת איזושהי סדרת תוצאות, 3, 1, 6, 5, 6, 2, 4, 1, 4, 6, 3, 2, לא משנה, תרשמו סדרה של 100 מספרים מ-1 עד 6. הדבר הזה הוא ייחודי כמובן, והסיכוי לקבל אותו הוא אותו סיכוי, 70, אותם 70 אפסים. אבל הוא לא מיוחד. הוא לא מיוחד במובן הזה, שאם הייתי מטיל 100 פעמים קובייה, איזושהי תוצאה צריכה להתקבל, וכל תוצאה שתתקבל תהיה תוצאה נדירה, אוקיי? ההבדל בינה לבין התוצאה של 100 פעמים רצופות 6, זה שהתוצאה הזאת היא נדירה, אבל לא מיוחדת. התוצאה של 100 פעמים 6 היא נדירה, הסיכוי לקבל אותה הוא אותו סיכוי, כמו הסיכוי לקבל כל תוצאה אחרת, אבל היא חריגה, היא מיוחדת, אוקיי? וכיוון שכשיש תוצאה שהיא נדירה, וגם מיוחדת, זה טעון הסבר, אוקיי? זאת בעצם הטענה. עכשיו, יש עוד נקודה חשובה בהקשר הזה, מה קורה אם יש לנו איזושהי ידיעה מוקדמת על זה שתצא הסדרה המסוימת הזאת? נגיד מישהו אמר לי מראש את סדרת 100 המספרים שיצאו בהטלות האלה. אז כן, גם אם הסדרה היא נדירה ולא מיוחדת, אבל אם מישהו אמר לי מראש שהמספרים האלה יצאו, זה עצמו הופך את הסדרה למיוחדת. כי הסדרה הזאת, זאת אותה סדרה שהוא אמר מראש שהיא תצא. ולכן דה פקטו זה הופך להיות סדרה מיוחדת. זאת אומרת, גם אירועים לא מיוחדים, אם מישהו חזה אותם מראש, הוא אמר מראש שהם יקרו, זה בעצם כבר טעון הסבר. זאת אומרת, כאן זה הופך להיות כן מיוחד, נדיר ומיוחד. אוקיי? כמובן, אם מישהו צפה מראש שיהיה אירוע נדיר ומיוחד, זה בכלל טעון הסבר בריבוע. רוני, מישהו יגיד מראש שיצאו פה 100 פעמים 6 בהטלת הקוביה. אז פה זה שני היתרונות. זאת אומרת, זה גם אירוע נדיר ומיוחד, ולא נדיר ולא מיוחד, וגם יש ציפייה מראש או צפייה מראש שהוא יקרה. אוקיי? אז הטענה בעצם שאני רוצה לטעון, זה שכשאנחנו מסתכלים על האירועים או התכונות של עם ישראל שתיארתי קודם, אז תמיד ברקע ישנה תהייה.
יש לך עזרה?
מה? רגע, אני אעשה מיוט פה. תמיד ברקע ישנה איזושהי תהייה, האם אפשר להסיק מהנדירות הזאת איזשהו סוג של מסקנות, כן? הניצחון במלחמת ששת הימים, כל מיני ספרי ניסים על, לא יודע מה, בגוש כתיף שם, עם הטילים שנפלו, שאף אחד לא נפגע, מכירים את כל הניסים המצחיקים האלה. אז זה כל מיני דברים מהסוג הזה, שזה הכל, הרוב זה שטויות מוחלטות, חלק זה שטויות לא מוחלטות, אבל זה הכל שטויות. אז הטענות שמלוות, או התחושות שמלוות טענות כאלה לגבי ייחודיות, הן תמיד טענות מהסוג של האם זאת ייחודיות לא סבירה, האם זה נדיר ומיוחד או זה נדיר ולא מיוחד. כן, הדוגמה החביבה עליי בהקשר הזה, יש ספר הברבור השחור של טלב, נסים טלב הלבנוני, הכלכלן הלבנוני הזה, האיש בורסה הלבנוני הזה, שהוא כתב ספר מאוד פופולרי בעולם על כל מיני תופעות סטטיסטיות מהסוג הזה, בהקשר של בורסה, אבל לא רק, והוא למשל טוען, הוא אומר, בואו תיקחו למשל אדם כמו וורן באפט, אוקיי? וורן באפט, כן, זה משקיע אגדי, שמצליח לאורך עשרות שנים להצליח בהשקעות שלו, אוקיי? זאת הטענה. זאת אומרת, המסקנה המתבקשת היא שוורן באפט הוא כנראה גאון כלכלי. היא עובדה שזה ממשיך באופן מתמיד עשרות שנים, האיש מצליח בהשקעות שלו. פחות או יותר, אני מניח שגם הוא מדי פעם נכשל, אבל בגדול הוא מצליח באופן די סיסטמטי. האם זה באמת אומר משהו על יכולותיו של וורן באפט? אז הוא אומר, טלב, נסים טלב אומר, בואו תחשבו למשל על מיליון איש שנכנסים לעולם ההשקעות, אוקיי? עכשיו, מתוכם, אחרי חודש, 500 אלף ירדו כי הם כבר לא בשוק, הם ייפלו. ה-500 אלף האחרים יקבלו את הכסף שלהם שנפלו וימשיכו. אחרי עוד חודש, עוד 100, 200, 300 אלף איש ייפלו. אחרי שנה, 10 שנים, 20 שנה, ייפלו 98% מהם. כמה, נגיד אחרי, לא יודע, 50 שנה רצופות, אז יהיו בודדים, 1, 2, 3, 5, לא יודע כמה, ש-50 שנה רצופות הם ממשיכים להצליח בהשקעות. אוקיי? לא יודע מה, 100 שנה יכול להיות שעדיין יהיה אחד שימשיך. סטטיסטיקה. עכשיו, אחרי 100 שנה אנחנו נסתכל על האחד הזה שכבר 100 שנה מצליח בהשקעות, ואנחנו נגיד, וואלה, מדובר בגאון כלכלי. גאון פיננסי. אוקיי? לא, זה פשוט תוצאה של סטטיסטיקה. זאת אומרת, יכול להיות שאין לו שום יכולת מעבר לשאר המיליון שהיו בשוק, ברמה העקרונית, אני אומר, אין לי מושג, אני לא מכיר את וורן באפט, ואני לא מבין בתחום הזה. אבל אני אומר, ברמת הסטטיסטיקה, גם אם לא היה לו שום כישורים מעבר לכל שאר המיליון שנכנסו לשוק, עדיין הסטטיסטיקה אומרת שאחד יכול להישאר ולהצליח לאורך זמן ארוך, 50 שנה, לא יודע כמה, 70 שנה, אדם אחד מתוך המיליון ימשיך להצליח. אז זה בעצם אומר שיכול להיות שיהיה תופעה נדירה מאוד, אנחנו כמובן באופן טבעי נוטים להסיק ממנה מיד מסקנות, אז הוא גאון כלכלי אם הוא הצליח, אבל הרבה פעמים יש לזה פשוט הסבר סטטיסטי. הסבר סטטיסטי אומר שמישהו אחד מתוך כל הלויות צלחים שנכנסים לשוק, מישהו אחד כן ישרוד 50 או 70 שנה, ומישהו הזה במקרה קוראים לו וורן באפט. עכשיו, אני לא אומר שזה המצב, אני רק מעלה את האפשרות, או את האפשרות הפרשנית הזאת, זאת אומרת, שאנחנו רואים אירוע חריג, צריך לבדוק, אחת הדרכים אגב לעשות את זה, זה לבדוק התפלגויות. זאת אומרת, אם אני אגלה שוורן באפט הוא באמת יחיד שהצליח, לא יודע מה, 50 שנה, 70 שנה, לא יודע כמה, אבל מי שהצליח 40 שנה היו 5, מי שהצליח 30 שנה היו 20, מי שהצליח 20 שנה היו 100, וההתפלגות בסך הכל נראית כמו איזושהי פירמידה סבירה, ונשארנו עם אחד למעלה. זאת אינדיקציה לזה שבאמת יכול להיות שהוא לא מוכשר במיוחד, ואלא זאת תוצאה סטטיסטית. אבל אם וורן באפט נשאר אחד משנת ה-30 עד שנת ה-100, והוא כל הזמן רק אחד, אז זה פחות סביר. זאת אומרת, אם זה לא פירמידה, אלא מתנקז לאדם אחד, והאדם הזה ממשיך להצליח עוד 10 שנים ועוד 10 שנים הלאה והלאה. זה כבר פחות סביר. זאת אומרת, כשאנחנו רואים תופעה נדירה, אנחנו צריכים להסתכל על ההקשר, על ההתפלגות שמסביב, כי בלי זה קשה מאוד להסיק את המסקנות, כן, אני לא יכול להימנע פה מלהביא את הדוגמה שכבר הבאתי כמה פעמים בעבר, על התאונה בגדרה, כן, הסיפור המיתולוגי, על אנחנו נסענו באחד בלילה עם המשפחה, מאיזה שמחה בכפר חבד, חזרה לירוחם. ובגדרה יצאה איזה מישהי מהצד, מתברר נהגת צעירה, אחרי זה רק קיבלה רישיון, יצאה מהצד, זה שלפניי בלם, אני נכנסתי בו והאוטו גמר את הקריירה. באחד בלילה עם 8 אנשים בגדרה בדרך לירוחם. אני עוד לא מספיק לפתוח את הדלת של הרכב ולהבין מה קרה פה, נעצר לידי רכב גדול ריק של שכן שלי מירוחם, שהכניס אותנו כל 8 לתוך הרכב שלו, לקח אותנו הביתה. זאת אומרת, עוד לא הספקנו לחשוב מה אנחנו עושים, איך מזמינים 2 מוניות ומשלמים על זה, אני לא יודע, 2,000 שקלים, בשביל להגיע מגדרה לירוחם, בחור עבר, ואז מתברר שגם הוא עבר הרפתקאות, הוא בכלל הוא נוסע קבוע, והוא אף פעם לא מאבד את הדרך, והכל מצוין, והערב איכשהו פספס את הפנייה בלטרון, הגיע לרמלה ונגיע לגדרה, הוא אומר, אני לא יודע איפה אני מסתובב בכלל, ואז הוא עבר לידינו ואשתו אומרת לו, תסתכל, אריה, משפחת אברהם פה. אוקיי, משפחת אברהם פה, הם עוד לא ראו שהייתה תאונה, זה ממש קרה. זאת אומרת, הם עוד לא הבינו שאנחנו צריכים בכלל עזרה, הוא אומר, לא, לא, תעצור, יכול להיות שבכל זאת הם צריכים משהו, הוא עצר והשאר היסטוריה. אז, כן, אז לכאורה זה נס גלוי, זה ברור, יד השם בצורה חד משמעית. אבל כשאתה שואל את עצמך, כמה אנשים נתקעו באחד בלילה במקום רחוק מביתם בתאונה, ולא עצר לידם שכן, או עצר לידם שכן עם רכב קטן, שלא יכיל את כולם, או השכן שעצר לידם עם רכב גדול, לא איבד את הדרך, או לא פספס את הפנייה בלטרון, אלא באמת עבר שם באופן טבעי. אפשר לפרק את הנס הזה למרכיביו, ולייצר איזושהי התפלגות של מקרים, שבסוף בסוף יוצא שנגיד ההסתברות, סתם אני זורק מספר, כי זה לא חישוב רציני, אבל ההסתברות של דבר כזה, זה אחד למיליון, נגיד, סתם, אוקיי? עכשיו, לאורך ההיסטוריה יש מיליון אנשים שנתקעו בלילה במקומות רחוקים. השאלה היא לכמה מהם קרה הנס הזה, אם זה קרה לשניים, שלושה, חמישה אנשים, אז זה כבר לא נס, בסדר? זה הסטטיסטיקה, מתישהו זה צריך לקרות. גם סיכוי של אחד למיליון קורה אחד למיליון. כן, זה כמו המכתב, גם מכתב חביב עליי של הרב שח, יש לו איגרת על אנטבה. כן, היה ויכוח האם לצאת למבצע כזה, לסכן חיילים, או לא לקחת סיכונים, כי הסיכוי להצלחה הוא קטן, כל מיני ויכוחים, אני לא דבר בתוך הצבא, אני מדבר כרגע על ציבורית. אז כנראה שמישהו שאל אותו, והוא אמר שלדעתו לא נכון לעשות דבר כזה. זאת אומרת, לא נכון לסכן חיילים, בשביל סיכוי קטן להצליח להציל את בני הערובה שם באנטבה. בסוף עשו את המבצע, והתוצאות ידועות, זה הצליח. זאת אומרת, כן, היו מחירים, אבל זה הצליח. אז חזרו לרב שח ואמרו לנו, הרב, אתה רואה, טעית. למה טעיתי? לא טעיתי כלום. אני אמרתי שהסיכוי 5% שזה יצליח, ועל 5% אסור לצאת למבצע. כשאני אומר 5% שזה יצליח, פירוש הדבר שיש 5% שזה יצליח. זאת אומרת, נגיד אם היו עושים 100 מבצעים כאלה, אז 5 היו מצליחים. אז המבצע הזה שאותו עשו, הוא מבין אלה שהצליחו. האם זה מוכיח שלא צדקתי מעיקרה? לא. יש סטטיסטיקה. טוב, גם על זה אפשר קצת לפלפל, אפילו כתבתי על זה פעם, יש פה בכל זאת איזשהו טוויסט, אבל ברמה העקרונית אני אומר, יש לנו איזושהי נטייה להסיק מסקנות מאירועים מיוחדים. כל דבר מיוחד שקורה, מיד אנשים מכריזים עליו בתור נס, יד השם מעורבת בעולם. אין לזה שחר, אין לזה שחר, כי דברים מיוחדים קורים כל הזמן, באופן טבעי. אם דברים מיוחדים לא היו קורים, זה היה נס. בגלל שהטבע אומר שדברים מיוחדים יקרו. יש סטטיסטיקה. הסטטיסטיקה אומרת שאירוע שהסיכוי שלו הוא 1 ל-100, קורה 1 ל-100. זה המשמעות שאנחנו אומרים שהסיכוי שלו הוא 1 ל-100. אוקיי? אז להגיד שהוא לא יקרה, בגלל שהסיכוי שלו הוא 1 ל-100. אם הוא לא יקרה, למרות שהסיכוי שלו הוא 1 ל-100, זה נס. אז לכן ההתעלות הזאת באירועים נדירים, היא התעלות מאוד, מאוד, מאוד בעייתית. עכשיו, למה? כי האירועים הנדירים האלה יכול להיות שהם נדירים ולא מיוחדים. בשביל להסיק מסקנות צריך שהאירוע יהיה נדיר ומיוחד, אוקיי? עכשיו פה, בהקשרים היסטוריים, ההקשרים שדיברתי עליהם קודם, קשה קצת לקבוע בצורה ברורה האם הנדירות הזאת היא נדירות מיוחדת או סתם נדירות, כן? השרידות שתיארתי קודם היא שרידות מיוחדת, היא שרידות נדירה, במובן הזה שזה קורה אחד למאה עמים, אז לאחד למאה עמים זה קרה, בסדר, אוקיי, מה, אין פה שום דבר מיוחד, במקרה זה אנחנו, או שזה באמת נדירות מיוחדת. אני אישית נוטה לחשוב שיש פה משהו מיוחד, לא רק סתם נדיר, והסיבה לזה היא שאני לא חושב, זה כמו עם אורן באפט, תבדקו את ההתפלגות, זאת אומרת, האם יש עמים שהצליחו ב-80% מהפרמטרים שלנו, שני עמים, ו-50% מהפרמטרים שלנו, 5 עמים, וכן הלאה, ואז נוצרת איזושהי פירמידה סטטיסטית סבירה. אבל אם יש בכל הפרמטרים האלה רק עם אחד לאורך המון שנים, אז זה אומר שיש פה איזושהי התפלגות לא סבירה. זה משהו שהוא גם נדיר וגם מיוחד, ולא נדיר אבל לא מיוחד, כן? כמו הקריטריון של וורן באפט. לכן, עוד פעם, נטייה אישית שלי, אבל אני רוצה להוסיף לזה, וזה סוגיה ש... רבים נזקקים אליה, ואני ככה תמיד נרתעתי ממנה עד שכתבתי את הספר, כי אמרתי זה לא ישר, זאת אומרת, גם להיות רציונלי באופן לא ישר זה לא ישר. זאת אומרת, מדובר על, 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 כן, מה שמדברים על נבואות שהתגשמו. שהתורה בעצם, או הנביאים, לא משנה, אני מדבר כרגע על התורה. התורה בעצם מנבט כל מיני דברים, והדברים האלה התגשמו, זאת ראיה לזה שהתורה ידעה מראש מה יקרה, וזה תמיד מעצבן אותי, הטיעונים האלה. למה זה מעצבן אותי? אני אסביר עוד מעט, אבל באופן עקרוני זה מעצבן, בגלל שאנחנו מרשים לעצמנו לעשות פרשנויות לפסוקים, ללוש אותם בכל מיני צורות, ואז לאתר בהיסטוריה איזשהו אירוע שמתאים לאיזושהי פרשנות שהצלחנו לעשות לפסוק, ואז לצהול שהתורה חזתה מראש את מה שיקרה. זה קצת, קצת דומה למה שהדילוגים האלה בתורה, הפטנטים האלה של מוצאים כל מיני מידעים חבויים בתוך התורה בדילוגי אותיות, והרבה פעמים התחושה היא שאנחנו מארגנים את האלגוריתם באופן כזה, כדי כדי שהוא ייתן את המידע הזה שאותו אנחנו מחפשים. כמו שאמר פעם מישהו, אף פעם לא הוציאו מהתורה מי ירצח את סדת. תמיד מוציאים מהתורה מי רצח את סדת. זאת אומרת, מי רצח אותו בעבר. אחרי שאנחנו יודעים את השם שלו, אז אנחנו יכולים גם לארגן קוד כזה של קפיצות בתורה, שייתן את השם שלו בצמוד לסדת, כשאנחנו מארגנים כמובן את המושג צמוד בעצמו, הוא מספיק גמיש, כך שאנחנו נצליח תמיד להגדיר את זה כמשהו צמוד. אז זה עניין די מפוקפק, למרות שעוד פעם אני אומר, זה לא לגמרי מופרך, כי בסך הכל לפני שמישהו רצח את סדת, אני לא יודע את מי לחפש, אני לא יודע את השם עדיין. אז זה נכון שיש איזושהי מגבלה מובנית בלמצוא את המידע הזה לפני שהאירועים קרו. אבל מצד שני, ברגע שמוצאים הכל אחרי שזה קרה, אז זה נשמע כמו משהו שהוא מבושל אד הוק. אז זה רק דוגמה לדבר. אז גם פה בהקשר הזה, יש כל מיני טעונות על נבואות שהתגשמו, ואני רוצה טיפה לגעת בנקודה הזאת, ולא רק בגלל שהרבה עוסקים בה, למרות שאני אומר עוד פעם, גם אני די מסויג ממנה. אז תראו, בואו נסתכל רגע על כמה פסוקים.
אבל זה לא, זה גם... יש גם עוד נקודה, הנבואה שמגשימה את עצמה, זה לא רק שאם היה ניחוש נכון או לא.
זה קשור. בגלל
שהיה כתוב זה, רצינו להגשים, זאת אומרת, היה פה...
זה קשור למה שדיברתי קודם, שבאמת העובדה שיש פה משהו מיוחד, או נבואה שהתגשמה, זה לא בהכרח אומר שזאת מעורבות אלוקית. יכול להיות שהתרבות שלנו והנבואות עצמן בכללה, הובילה אותנו לאירועים, נכון? זה מה שאמרתי קודם, אבל... יש גם אירועים שקרו לנו, לא אירועים שאנחנו עשינו, ושם זה יותר קשה כבר להגיד את זה. תראו למשל את הנבואות האלה, והיית לשמה, למשל ולשנינה, בכל העמים אשר ינהגך השם שם, מנבאים לנו גלות, ושירדפו אותנו ויצחקו עלינו וכולי, כן, הקריקטורות על היהודי למיניהם, בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך, כי ילכו בשבי, הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה, ועבדת את אויביך אשר ישלחנו השם בך ברעב ובצמה וברום וחוסר כל, ונתן עול ברזל על צוואריך עד ישמידו אותך, יישא השם עליך גוי מרחוק מקצה הארץ, כאשר ידעי הנשר, גוי אשר לא תשמע לשונו. אגב, יש מפרשים שמדברים פה על הנשר, זה הסמל של הרומאים, שכל הפסוק פסוק, מה שקרה בגלות של הרומאים, זה פסוק פסוק פה. אפילו, כן, מה שמופיע למטה, אכלת בשר בניך, כמובן, זה כבר חזל מדברים על זה, ושיבחה השם מצרים באוניות, כן, הפסוק המסיים, ושיבחה השם מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף לראותיו, התמכרתם שם לאויביך, לעבדים שפחות ואין קונה, שזה שאלה נפוצה על הזיהוי של הפסוקים האלה עם גלות רומא, אוקיי? אבל מתברר, שכנראה חלק ניכר מעם ישראל באמת הורד למצרים באוניות, על ידי הרומאים. הורד למצרים באוניות, זאת אומרת, יש פה בהחלט היקף של התממשות של נבואות, שהוא די מרשים, וזה ניתן 1,000 שנה מראש כמעט. התורה אומרת לנו מראש, תשימו לב, שאנחנו נתלש מהארץ שלנו, נתפזר בכל העולם, מקצה הארץ ועד קצה הארץ, בכל העולם, שלא נמצא מנוח באף אחד מהמקומות, ימשיכו לרדוף אותנו כל הזמן, נמשיך לגלות ממקום למקום, הלעג ליהודים, האנטישמיות והשנאה, נתתים לזהבה לכל מנוחות הארץ, בכל המקומות, עם כל הדבר המוזר שיש בה, החריג שיש באנטישמיות שתיארתי, התורה מראש אומרת שהיא תהיה. כן? אפילו רוצחי המונים, אני לא יודע מה, כמו הגרמנים, לפעמים לא, הנראה שהשנאה כלפיהם לא כל כך עמוקה, כמו שאנחנו מוצאים בכל מיני מקומות ביחס ל... ביחס ליהודים. הגוי שמגלה אותנו, כתוב שהוא יהיה גוי רחוק שלא נדע את לשונו. הוא בא מרומא. בדרך כלל מלחמות קורות בין עמים קרובים. הוא דואג כנשר, שזה הסמל של הרומאים. הלשון שלהם באמת לא הייתה מוכרת במרחב השמי, עד שהם הגיעו לפה. זאת אומרת, זה גוי שלא נדע את לשונו. שאר הכובשים מיוון או מהמזרח הקרוב, הלשונות שלהם כבר היו פה עוד קודם. אוקיי? מצרים הבוניות כבר דיברתי עליהם קודם. עבדים משלו בנו, מתי שהרומאים כבשו אותנו, בעצם מי שהיה, מי שמלך בנו, זה השושלת הורדוס, עבדים, כן? כל מידה אמר מבית חשמונאי ינה, בידוע שעבדו. הריסת החומות, ההשתלטות על הארץ, אכילת בשר הילדים, כל הדברים האלה, הם אירועים שנצפו 1,000 שנה מראש, וזה לא טריוויאלי, אנחנו נורא התרגלנו לזה, כן, בסדר, רדיפות יש כל הזמן, ותמיד וכו', לא, זה לא, זה ממש אירועים נדירים, כל המכלול הזה, והם נצפו כמעט 1,000 שנה מראש בכתב. עכשיו, יש פה משהו שאני לא הייתי מזלזל בו. זה לא, אני לא חושב שזאת ראייה ניצחת, כי בשביל שהראייה הזאת תהיה ניצחת, צריך לעבור פסוק פסוק, ולנסות לנבא מראש מה שהדבר הזה יקרה, ולא עד הוק, כמו שאמרתי, אחרי שהדברים קרו, אנחנו פתאום רואים הכל. אם מישהו היה שואל מה בדיוק יקרה, תן לי את הסנריו, תכתוב את ספר ההיסטוריה מראש. אני מניח שאי אפשר יהיה לעשות את זה על חשבון, על בסיס, על בסיס מה שכתוב בתורה. אבל עדיין יש פה משהו שנצפה מראש, אירועים חריגים ונדירים, ולא ייחודיים, כשבסוף כמובן גם מדובר שנחזור לארץ וגאולה, ונקים את בית המקדש מחדש, וכל זה כתוב בתורה. כל זה כתוב בתורה. דברים, אירועים היסטוריים, כן, על אלפי שנים קדימה, אירועים במותה, במותה רחבה.
יש משהו יותר חזק לדעתי, עם כתוב שהארץ יש ממה, שזה ממש נכון, שהארץ לא הייתה, לא הייתה מיושבת בכלל.
כן, נכון, השממה, אבל לא נכנס לי לכל הפרטים, יש עוד פרטים פה, ולכן הטענה הזאת על הנבואות שהתגשמו, היא לא טענה, היא לא טענה מופרכת על פניה. כן, יש, ונתתי את עריכם חורבה, כן, בויקרא, ושימותי את מקדשכם ולא אריח ברך מכוחכם, כן, חורבן הבית. זה קושרים לבבל. תראו, יש פה תיאורים שבאמת, כן, ושימותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם היושבים בה, זה מה שהזכרת עכשיו, ואתכם אזרה בגויים, והריקותי אחריכם חרב, והייתה ארצכם שממה, ועריכם יהיו חרבה, אז תרצה הארץ את שבתותיה. כל ימי הושמה, וזה חזל אומרים, 70 שנה של גלות בית ראשון, כנת 70 שמיתות שהם לא שמרו, ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ וירצת את שבתותיה, כל ימי הושמה תשבות, אשר לא שבתה בשבתותיכם, בשבתכם עליה, אתם לא תשמרו שמיתה, ובגלל זה אתם תצאו לגלות, שהגלות היא כנגד שנות השמיתה שלא שמרתם. זה חזון די מרשים בפירוט שלו. ונשארים בכם והבאתי מורח בלבבם בארצות אויביכם וכו' וכו'. בקיצור, כל הסיפור הזה, ואז בסוף, וזכרתי את בריתי יעקב ובריתי יצחק ובריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור, והארץ תיעזב מהם ותרס את שבתותיה בהושמה מהם, והם ירצו את עוונם, יען וביען במשפטי מעשו ואת חוקותי גאלה נפשם. ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, אני השם אלוקיהם. אלוהיהם, וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, מעיני הגויים, להיות להם לאלוהים, אני השם. זאת אומרת, אנחנו חוזרים חזרה. וכל האירועים החריגים האלה, שההיסטוריונים כותבים שהם חריגים, כתובים מראש. אז זה נדיר וחריג, שגם מנובא מראש. יש פה משהו שלא הייתי מזלזל בעוצמה שלו. עכשיו, בעניין הזה אני רוצה לסייג קצת.
כתוב שאם תקיימו מצוות, אז יהיה לכם גשם ותבועה והכל יהיה יופי, ואם לא, אז רואים את הקשר בין השניים.
אז תכף אני אדבר על זה. קודם כל, נדמה לי שבדורות האלה לא רואים קשר בין שום דבר לשום דבר. כי באמת אין, גשם זה כבר לא שאלה היסטורית, גשם זה מעורבות אלוקית. מעורבות אלוקית, לדעתי לפחות, בדורות האלה לא קיימת. השאלה שצריך לבדוק אותה זה באותה תקופה כשכן הייתה מעורבות אלוקית, נבואה, ניסים או כל דברים כאלה, האם שם הייתה איזושהי קורלציה ברורה בין שמירת מצוות לבין גשם? לא יודע, לא בדקתי את זה, אבל אני חושב שבתקופה שלנו היום, זו תקופה שלא נכון לבדוק את זה עליה. כי להיום הקדוש ברוך הוא בעצם מסתלק מפה לדעתי, ולכן שום מעורבות שלו לא קיימת, לא לטוב ולא למוטב. בכל אופן, אבל אני רוצה לסייג קצת את התמונה, בכל זאת אי אפשר בלי קצת יצר הרע. א', צריך לבדוק מה זה נקרא אירוע נדיר. אמרתי כבר, יש אירועים נדירים מיוחדים, אירועים נדירים לא מיוחדים, יש עמים אחרים ששנו, גם את הצוענים שנו ורדפו פה ושם, זאת אומרת, זה לא חד משמעי, כן? זה לא לוגיקה, לא לוגיקה צרופה. עדיין, כמובן, ברגע שאומרים את זה מראש, זה כבר הופך להיות יותר משמעותי. אחרי זה צריך לבדוק את החד משמעיות של הניסוח. עד כמה הניסוח בתורה הוא חד משמעי. ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם, זה גם יכול להיות מטאפורה. הרי אם זה לא היה קורה, מה היינו אומרים? היינו אומרים, טוב, התורה התכוונה לומר שהמצב יהיה רע מאוד, זה רק מטאפורה. אוקיי? יכול להיות אגב שכשחזל אומרים שזה קרה, גם הם בעצם לא מתכוונים באמת שזה קרה היסטורית, אלא רק משתמשים בזה כמטאפורה להראות כמה גדול היה הרעב. אולי. אז לכן, ברגע שיש לנו תירוצים על כל דבר שלא מתממש, צריך לחשוד בכל הדברים שכן מתממשים. בגלל שזאת תיאוריה שלא ניתנת להפרחה. התיאוריה שלא ניתנת להפרחה, המעמד שלה הוא מעמד מוגבל. כן, האורקל מדלפי תמיד נתן ניבויים, או כל מיני אורקלים, דלפי הוא הידוע יותר, נתן כל מיני ניבויים מה עתיד לקרות, והניבויים האלה תמיד התגשמו. תמיד התגשמו בגלל שהניבוי בעצם אי אפשר היה לפרש אותו בכלל עד שהדבר התגשם. ברגע שהדבר התגשם, הבנו שלזה התכוון האורקל מדלפי, כי הוא שמר על עמימות מספיקה, כך שכל מה שיקרה יתאים למה שהוא אמר מראש. זה פטנט ידוע אגב של כל מיני שרלטנים ובאבות וכל מיני כאלה, שהם מנבאים כל מיני דברים בלשון מספיק עמומה, כדי שכשזה יקרה, הם יוכלו תמיד להגיד אמרנו את זה מראש, וגם זה לא תמיד מצליח להם, אבל הם מנסים. ואני אגב, יש גם באבות מודרניות, כל מיני כאלה עתידנים, מה שנקרא היום, איזה שטות, איזה דיסציפלינה, so-called חדשה של עתידנות, דוד פסיג, מי שמכיר באוניברסיטת בר אילן, זה אוסף של אבלים שלא ראיתי מעודי דברים כאלה, אנשים עושים איזה פרנסות אקדמיות מרשימות, זה פשוט אוסף של פטפוטים מטופשים, שיותר גרועים מהאורקל מדלפי לדעתי, רק זה עם גרפים ומספרים, אבל חוץ מזה זה בערך האורקל מדלפי, כשתמיד זה מספיק עמום בשביל שכל מה שיקרה איכשהו יסתדר, וזה עדיין לא מסתדר. ועדיין מקבלים על זה פרופסור ותפקידים אקדמיים ועושים קריירות אקדמיות מהשטות הזאת. אז יש לאנשים נטייה להאמין לכל מיני מפריחי נבואות קדימה, ואפילו לראות את ההתממשות של הנבואות בצורה קצת קלה מדי על ההדק. דבר נוסף, כדי לבדוק את זה בצורה רצינית, צריך לבדוק, א', לעבור באופן סיסטמטי על כל הנבואות שיש בתורה, ולראות האם באמת כולן התגשמו, לא מספיק להראות שיש כמה נבואות שבאמת התגשמו באופן מרשים. אם יש הרבה נבואות שלא התגשמו, אז עוד פעם הסטטיסטיקה אומרת, אוקיי, אתה מנפק 100 נבואות, 2 מהן תתגשמנה גם ככה, באופן סטטיסטי. אז לכן, בשביל לעשות את העסק בצורה יותר רצינית, צריך לבדוק באופן סיסטמטי את כל הנבואות של התורה. באופן עקרוני, אני חושב שיהיה קשה למצוא נבואה שאני יכול לקבוע באופן ברור שהיא לא התממשה. היא בגלל הגמישויות שדיברתי עליהן קודם. אז לכן קשה מאוד להגיע פה לאיזשהם מדדים חד משמעיים, אבל עדיין זה בהחלט שווה בדיקה, וצריך לראות כמה עקמומיות פרשנית אנחנו צריכים.
אבל זה נבואות על תנאי, הן לא חייבות להתממש.
מה?
הן נבואות על תנאי, הן לא חייבות להתממש.
אוקיי, זה עוד רגע אני מגיע לזה. עכשיו באמת יש נבואות מסוימות, שיכול להיות שזה שהן לא מתממשות, זה לא אומר, כן, עכשיו אני עובר לצד השני של המטבע, האם אי התממשות של הנבואות זאת פרחה? קודם דיברתי על האם התממשות הנבואות זאת הוכחה. עכשיו אני שואל, האם אי התממשות הנבואות היא פרחה? זאת אומרת, גם כאן לא. למה? וזה כמובן מקרין על הראשון, כי אם זה לא פרחה, אז קשה לראות בהתממשות הוכחה. זה לא ניתן להפרחה. למה זה לא פרחה? זה רבי חנן וסרמן מביא לדוגמה, כן, המבדיל על הכוס, הוויין לו בנים זכרים. הגמרא אומרת. טוב, איננו הרואות שיש אנשים שלא זכו לבנים זכרים, או לא זכו לבנים בכלל, ועדיין סביר להניח שהם הבדילו על הכוס. החזון איש אני מניח שהבדיל על הכוס. לא היו לו ילדים בכלל, ובפרט לא זכרים. איך זה יכול להיות? הגמרא אומרת, המבדיל על הכוס, אבי אין לו בנים זכרים. טוב, קודם כל, מאיפה הגמרא יודעת? אני חושב שמראש לא הייתי מצפה שזה יקרה, אבל אפילו נגיד שכן. יש פה דברים, כמו שרב אלחנן וסרמן אומר, גם כתוב שבעוון נדרים בניו של אדם מתים. גם כתוב. עכשיו, מה קורה עם מישהו שמבדיל על הכוס, אבל לוקה בקיום הנדרים שלו? אז במקום שיתנו לו בנים ואחרי זה יארגו אותם, כן, הפוכם אתרת למה לי, כן? זאת אומרת, אז מראש לא נותנים לו את הילדים וזהו. זאת אומרת, יש עוד שיקולים שיכולים להתערב בשאלה של התממשות הנבואות. למשל, אם היינו עושים את הטוב בעיני הקדוש ברוך הוא, אז כל נבואות הזעם, כשאנחנו לא עושים את הטוב בעיני הקדוש ברוך הוא, לא אמורות להתממש. הן נבואות על תנאי. אז לכן, האי התממשות שלהם, רק אומרת שאולי לא היינו מספיק גרועים, אולי היה צריך לתת לנו עונש אחר מסיבות אחרות, לכן לא ננעלו שערי התירוצים, ואי התממשות של נבואות לא מהווה פרחה. אבל אם אי התממשות לא מהווה פרחה, אז ההתממשות לא מהווה דוגמה. אז לכן הדיון הזה של התממשות הנבואות, אני לא הייתי מזלזל בו, יש פה אפילו לקיחת הסיכון של התורה שאומרת את הנבואות האלה מראש, בפירוט, עם כל מיני, וזה תיאור של אירועים די חריגים ומיוחדים. אין הרבה, אין אפילו, כמו עם הפירמידה של אורן באפט, אין הרבה עמים שעברו חלק מזה. ופחות עמים שעברו יותר מזה, ועם אחד שעבר את הכל. אם זה היה המצב, הייתי אומר, זה אורן באפט. או זה הפרשנות של נסים טלב לאורן באפט. כן, זה איזושהי פירמידה סטטיסטית רגילה. אבל זה לא, יש פה איזושהי פונקציה דלטה כזאת. זאת אומרת, אנחנו עברנו את הכל, ושאר העמים בסך הכל עברו דברים רחוקים מאוד ממה שמתואר כאן. ולכן, כן, לא הייתי מזלזל בייחודיות של העניין, בפרט כשיש ניבוי מראש, שאז אפילו אם זה נדיר ולא מיוחד, אם יש ניבוי מראש זה כבר אומר משהו. מצד שני, ראייה חד משמעית, אני לא חושב שאפשר להוציא מכאן בגלל כל ההסתייגויות שאמרתי קודם. מה שאני בסך הכל רוצה רק לומר, זה שהדברים האלה מצטרפים לאותו מכלול שאני כבר מתאר לכל אורך הסדרה הזאת. לכן אמרתי שאף אחת מהטענות היא לא טענה שעומדת לעצמה בצורה חד משמעית. הרבה פעמים מביאים כל טענה כזאת כטענה מוחצת. ברגע ששומעים אותה צריך מיד לחזור בתשובה. לא נכון, אף אחת מהטענות האלה היא לא באמת טענה מוחצת, אבל יש משהו במכלול שכן אומר דרשני. זאת אומרת, כל הדברים האלה נכון, יש חשד מסוים וזה לא לגמרי ברור, אבל אם תוסיפו את זה לזה שהתורה ניבאה מראש ויש קדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא כן הרי אמור לדעת את מה שיקרה בעתיד, אז זה כבר לא כל כך מפתיע שהוא מנבא את הדברים מראש. תצרפו לזה שבאמת יש פה משהו שנראה כמו התממשות די מרשימה של הנבואות, בסך הכל נדמה לי שהתמונה כן יש לה משמעות. זאת בעצם הטענה, טענה קצת מסויגת, אבל במכלול אני חושב שבהחלט נוצר פה איזשהו מכלול משכנע, למרות שכל פרט ופרט בו מעורר ויכוחים, וראוי שיעורר ויכוחים. מאוד לא, לא, לא חד משמעי. אוקיי, אני סיימתי בעצם את הפרק הזה כמו שתכננתי. אנחנו מגיעים לפרק האחרון של כל הסדרה הגדולה הזאת, וזה הפרק של, אוקיי, יש אלוקים והוא נתן תורה בסיני, אז מה? למה בגלל זה אני צריך לקיים את זה? אוקיי? אז דיברנו על יש אלוקים, דיברנו על השאלה אם הוא נתן תורה מסיני, ועכשיו אני אדבר על השאלה, האם התורה שהוא נתן מחייבת? זה בעצם שאלה שהיא יותר פילוסופית, לא היסטורית כמו שדיברתי עכשיו, אלא יותר פילוסופית.
Is out.
סליחה?
Is out.
אני לא שומע.
בעיית ה-is out. יום.
כן. אוקיי, אז אנחנו נעצור כאן.
היא מחייבת את מי שמרגיש מחויב. היא מחייבת את מי שמרגיש מחויב אליה.
לא, אם משהו מחייב את מי שמרגיש מחויב, אז זה לא מחייב. Okay. דבר מחייב פירושו שאתה חייב לעשות אותו, לא שאתה מרגיש. אם אתה מרגיש, זה יכול להיות אינדיקציה, אבל לא שההרגשה היא הבסיס למחויבות. אם היא הבסיס למחויבות, זאת לא מחויבות.
טוב, נדבר. שאלה?
כן.
שתי שאלות. א', בשיעור הזה דיברת על המלחמה בעבודה זרה כאולי איזשהו מסלול מוסרי שבא לקדם את המוסר בעולם.
לא, לא יודע מה לקדם את המוסר. עבודה זרה היא לא בהכרח לא מוסרית. אבל כן, התרבות שלנו היום, שכבר לא מחזיקה בעבודה זרה, מושפעת מהמקור שאותו קיבלנו מסיני. במובן של המוסר, במובן של העבודה זרה, לא שאני מזהה אותם. זה המאירי הידוע שאומר שיכולים להיות עובדי עבודה זרה שהם מתנהלים באופן מוסרי. אין זהות הכרחית בין עבודה זרה לבין חוסר מוסר.
השאלה שרציתי למקד זה בהשוואה לשיעור הקודם, בסדרה הזו שקיבלתי את הרושם שהרב אמר שכל הציוויים על לא להידמות לגויים, וגם המאבק והזלזול בעבודה זרה, זה יותר טעמים פטריוטיים כאלה. לאחד את עצמך והכל.
לא מאבק בעבודה זרה, אני מדבר על אמונות מונותאיסטיות אחרות. אמונות מונותאיסטיות אחרות, גם הן עובדות את הקדוש ברוך הוא שהתגלה בסיני. ואני חושב שלגביהם, הטענה האקסקלוסיבית יותר חלשה. ולכן אמרתי הייתי באמת, כן, מישהו עלה, אתה אמרת לי שאני צריך להבהיר את זה, אז אני אנצל את ההזדמנות עכשיו. אני לא התכוונתי לומר שכולם צודקים באותה מידה. מה שהתכוונתי לומר זה שאני לא צריך את הטענה האקסקלוסיבית. זאת אומרת, מספיק לי שאני מרגיש שלם עם הדרך של עבודת השם שאני נמצא בתוכה. אני גם חושב שאני צודק, שאחרים טועים. אבל אני לא צריך את הטענה שאחרים טועים, ואין לי שום עניין להוכיח להם את הדבר הזה, כדי לבסס את העובדה שאני צודק. כי גם אם הם היו צודקים, וגם אם הקדוש ברוך הוא מצפה מהגוי הפולני לעבוד אותו בכנסייה ובאכילת לחם הקודש, ואותי הוא מצפה שאני אעבוד אותו בתרי"ג מצוות, זה גם מספיק טוב מבחינתי. אני לא צריך להראות שהוא עושה שטויות ושאני, רק אני צודק. למרות שעוד פעם אני אומר, אני חושב שאני צודק, אבל אני מודע לזה שאני תבנית נוף מולדתי, כמו שהגוי הפולני הוא תבנית נוף מולדתו. ולכן ברור לי שאני קצת מוטה בחשבון הזה. ועדיין, כשאני עושה את החשבון ובודק, אני חושב שזאת האמונה או דרך עבודת השם הנכונה. זה ברור. רק אני אומר שיש טענות שאומרות, אוקיי, כל אחד חושב שהדרך שלו היא הנכונה, כי איפה שנולדת, זה כמובן מהלך עליך קסם. המקום שבו נולדת נראה לך נורא משכנע. אז אני חושב שאני מנסה להתגבר על זה, ועדיין אני מגיע למסקנה שאני צודק, זה א', ב', אני לא צריך את האקסקלוסיביות הזאת. השיח האקסקלוסיבי נועד לצרכים פנימיים. כמסבירים לכולם שכל האחרים עושים שטויות ורק אנחנו צודקים ונשב בגן עדן וכולם יתוגנו בגיהינום, זה לצרכים פנימיים. לדעתי זה גם באמת לא יקרה אגב. לא בגלל שהם צודקים, אלא בגלל שאין סיבה לקחת אנשים צדיקים ולשים אותם בגיהינום. אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא יתגן בגיהינום את אמא תרזה. למרות שהיא הייתה נוצריה אדוקה. לא נראה לי, לא הקדוש ברוך הוא שאני לפחות למדתי עליו או מאמין בו. אז לכן השיח האקסקלוסיבי, הטענה שלי הייתה, זה שהוא נועד למטרות פנימיות, לא בגלל שאני פלורליסט ואני חושב שכולם צודקים. אני חושב שאנחנו צודקים יותר מהאחרים. אני רק לא צריך את הטענה האקסקלוסיבית הזאת. זה בעצם מה שאני רוצה.
הרב, אתה מדבר על השיח הזה שהוא לאחר המקרא?
עוד פעם?
על השיח הזה שהוא לאחר המקרא?
הנצרות והאסלאם נולדו אחרי המקרא.
אז אני הבנתי שאתה התכוונת גם...
לא, עבודה זרה זה... מלחמה של התורה בעבודה זרה, שם זה מאוד ברור, ועבודה זרה באמת אין בה ממש, רק שהיום זאת לא אופציה שמישהו בכלל מתייחס אליה, את זה עברנו. עכשיו אני מדבר על האופציות שעומדות בפנינו כיום. האופציות שעומדות בפנינו כיום גם הן לא ממש, נגיד לי, מטרידות הרבה אנשים. אבל יש, כן, אז האופציות האלה, אני אומר, כל השיח האקסקלוסיבי זה שארית מתקופה קדומה, לא צריך אותה, זה שיח מיותר, וכמו שהזכרתי גם את זה, את המאמר של הרב צבי יהודה, ביקורת על הברית החדשה, כן? זה ביקורת מצחיקה, כי ברור שאם אתה אמפתי ואתה מסתכל על זה מבפנים, אתה תגיע למסקנות אחרות מאשר מישהו שהוא כן, מתנגד לזה ומחפש את הבאגים, או מחפש את הבעיות. מי שיעשה את זה לנו יגיע לתוצאות הרבה יותר טובות מאשר שאנחנו מגיעים לברית החדשה. אצלנו יש יותר בעיות, בהסתכלות מבחוץ.
אפשר שאלה נוספת? אז איך, לא הצלחתי להבין איך הרב התייחס לאירוע שהוא נדיר, אבל כן כנס או כהתרבות אלוהית. כלומר...
לא, יהיה לי מאוד קשה להשתכנע שאירוע מסוים היה נס. זה האשימו אותי הרבה פעמים ובצדק. שאני קצת נעול, אבל מצד שני זה נכון. אין לי דרך להיווכח בזה, מה אני יכול לעשות? זאת אומרת, אין לי דרך להיווכח. בוא נגיד, אם מישהו יעמיד לי באוויר מולי משהו והוא לא ייפול לקרקע, יכול להיות שזה ישכנע אותי, אני לא יודע, למרות שאני גם כן אחפש שם איזה שדה מגנטי נסתר. אבל לא יודע, יכול להיות שזה ישכנע אותי, או אם אני אראה בקיעת ים מול העיניים, אבל זה לא סוג הדברים שקורה היום. אז לכן, יכול להיות שבניסים גלויים זה כן, אני כן אשתכנע, אני צריך לעמוד מול זה כדי לראות. אבל...
זה לא קשור לנדירות, אין בציר של הנדירות, אין משהו ש...
בציר של הנדירות, אני לא רואה איך מישהו יצליח לשכנע אותי שקרה נס. זאת אומרת, אם זה לא נס בלתי אפשרי, אלא רק נדיר, לנדירות יש תמיד הסברים.
ומה לגבי תרבות אלוהית שהיא יותר פנימית באדם? לא משהו שמבטל רצון חופשי, אבל נטייה של... כמובן זה דיון שהוא יותר פילוסופי, כי אין דרך להוכיח את זה, אבל נטייה של רעיון מסוים, או של לתת דברים כאלה.
לא יודע להגיד. האם הקדוש ברוך הוא נוטע בנו רעיונות? יכול להיות? לא יודע.
הרב, לא דיברת על זה שהנוסח התורה הוא זהה בין כל הקהילות, שזה גם משהו חריג, לא? שאין כמעט טעויות.
של מסגרת, יש אגב הבדלים.
יש בין התימני לשאר הספרים.
כן.
נכון?
יש תשובת רבי עקיבא איגר, מונה שבע בעיות באותיות בתורה, וזה חבר שלי לא רצה לגלות לי שנים, שיש תשובה כזאת. הוא היה כולו חרד מההשלכות הנוראיות של הדבר הזה. מצחיק אותי. זה שימור מאוד מרשים, כשיש רק שבע... אותיות שבהם יש ספק. נכון, יש ספק, אבל זה עדיין שימור מאוד מאוד מרשים.
אבל אם הולכים לפי רש"י, נגיד, הרבה פעמים מביאים, נגיד, דוגמה, אצלו הוא רואה, נגיד, יש יוד, אצלנו אין יוד, והוא מפרש לפי זה. יש הרבה פעמים כאלה.
טוב.
אז איך מתייחסים על זה? הנוסח שלו כנראה יותר קרוב לאמת.
זה פירוש שלו לא נכון, אז מה הבעיה? זה יכול להיות שהפירוש שלו לא נכון, מה הבעיה?
לא, אבל מה שהוא ראה מול העיניים, הוא ראה את הנוסח שהוא ראה.
אז כנראה שהיה טעות בנוסח, או אצלנו או אצלו, יש הבדלי נוסח. ברור שיש הבדלי נוסח, זה שיש כל כך מעט הבדלי נוסח זה פלא. זה פלא עוד פעם, לא בגלל מעורבות אלוקית. זה פלא בגלל שההלכה מאוד מקפידה שאנחנו נבדוק את הספרים ונגיע אותם ונדייק בהם ולא נוסיף ולא נוריד אף אות. אז הנה זה דוגמה נהדרת לתופעה מאוד מאוד נדירה שלא מוכיחה מעורבות אקטיבית של הקדוש ברוך הוא, אלא התרבות שהוא נתן לנו יצרה את הדבר הזה באופן טבעי, כן, טילים דור שלישי.
עניין הנבואות,
כן.
האם ניתן בעצם לומר, זה לא שזה זה, קוסם עומד על הבמה ואומר, אני יכול לנחש מה יהיה מחר, בעצם הנבואות זה כמו להבדיל, אמא אומרת לילד שלה, אם אתה לא תאכל, אז אתה לא אין לך כוח, אתה תהיה חולה, או להבדיל, אם תעשן סיגריות, אתה תחלה בסרטן. כלומר, זה יותר דברים בשביל לנער את האנשים ש...
בוא צריך להבחין בין כמה דברים. א', אם תעשן סיגריות, תחלה בסרטן, זה לא נבואה, זה מידע מדעי. אבל, זאת אומרת, עוד פעם, סיכוי גבוה שתחלה בסרטן.
כן, כן.
אבל אתה צריך להבחין בין שני דברים. אם יש נבואות על פרטים שיתממשו, עוניות למצרים, רדיפות, גלויות וכל מיני דברים כאלה, אז זה כבר יותר מאשר איומים וכו'. יש פה משהו, פרטים שנובעו מראש והתממשו. אז אם הם לא היו מתממשים לא קרה כלום, אבל אם הם התממשו בדיוק לפי הפירוט שניתן בתורה 1,000 שנה קודם, זה כן אומר משהו. אם אומרים לי באופן כללי אתה תחטוף עונש, אז בסוף או שחטפתי עונש או שלא, תלוי במעשיי. זה ברור, זה סוג של איום, וזה ההערה שמישהו העיר פה קודם, ודיברתי על זה, שיש נבואות שלא מיועדות להתגשם, אלא הן התראות, ואם תהיה לא בסדר, אבל יש דברים שהם פרטים, והפרטים יתממשו,
זה צריך לבדוק מתי באמת, זה צריך באמת לוודא, מתי נכנסתי.
סייגתי את כל הסייגים שאני יודע גם קודם, צריך להיזהר לא ללכת עם הטענה הזאת רחוק מדי, אבל מצד שני גם לא לזלזל בה יותר מדי. אני חושב שמרוב שעושים בשימושים מגוחכים, אני פתאום תפסתי שאני עצמי מגיע לזלזול מוחלט בטענה הזאת, והחלטתי לשבת בכל זאת ולנסות לחשוב עליה ברצינות. כי מרוב שכל מיני סמינרים וזה עושים בכל מיני שימושים מצחיקים, אז אתה כבר מאבד לגמרי אמון. אז לא, צריך להיזהר מהקיצוניות לשני הכיוונים.
אפשר עוד נקודה אחרונה לגבי החזרה לארץ, בפני עצמה זה דבר שהוא לא הגיוני, העם שהסתובב בעולם 2000 שנה, השאיר את המקום ריק, והוא חזר ויש פה עדיין ריק, פחות או יותר. זה לא הגיוני, כאילו, למה שהעמים אחרים לא יישבו פה, זה מקום סך הכל אסטרטגי.
אוקיי, מסכים. ולכן?
בלי הנבואה אפילו, זה פשוט לא הגיוני. לא התיישבו פה, לא פתקו שום דבר.
שהשממה בתקופה שבין לבין, כן, כל
ה... מה לגבי אחיית השפה?
אחיית השפה, כן, הכל, אפשר להכניס את הכל. ועוד פעם, אף אחד מהדברים האלה הוא לא נס. נס במובן המטאפיזי, זאת אומרת שזה חורג מחוקי הטבע. אבל בהחלט, המכלול הזה אומר שיש פה איזשהו סוג של תרבות שהיא תרבות מיוחדת, שחוללה את כל הדברים האלה, גם אם זה לא יד השם במובן הישיר, אלא זה טיל דור שלישי. עדיין, כן? כל הדברים האלה הזכרתי.
הרב, אני מתנצל, אני הגעתי קצת מאוחר, אז אני לא יודע אם הרב דיבר על זה, אבל אני פגשתי האמת מישהו לא מזמן שסיפר לי על אותו דבר בקוראן, שהקוראן ספר אמיתי בגלל המון המון דברים שהתגשמו, אני לא יודע אם הרב...
אני לא מכיר, צריך לבדוק, לא יודע. אני יודעת שיש שם גם תופעות מעניינות, צריך לבדוק אותן. זה בדיוק סוג הדברים שאמרתי, שאם רוצים להסיק מסקנות, צריך לעשות בדיקה מאוד מסודרת. א', לעבור על כל הנבואות בתורה, ולא רק לבחור את אלה שקל להראות שהם התממשו, ולראות מה הסטטיסטיקה, וב', לבדוק נבואות בספרים אחרים, ולראות האם שם אין התממשות באותו אחוז, כן, או באחוז דומה. לא יודע, לא עשיתי את הבדיקה הזאת, אני לא מכיר.
ספר הבא.
אוקיי, אז להתראות, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום.